פרשת השבוע, פעם שתי פרשיות, בהר בחוקותיי, והנושא גאולה, תיתנו לארץ, אם כן עניין של השמיטה.
ערב טוב. פרשת בהר סיני פותחת ומסיימת בערך באותו עניין. היא פותחת בשמיטה, אלה הפסוקים הפותחים במקור אחד, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. העיסוק פה הוא בשבת, אבל לא בשבת של השבוע, אלא בשמיטה המכונה כאן בשם של שבת. רש"י מאיר אגב במקור מספר 3, שהיא לא רק מכונה בשם שבת, אלא רק השמיטה מכונה כמו שבת בראשית, בניגוד לכל המועדים האחרים, שבת להשם. אין עוד אף דבר שנקרא שבת להשם חוץ מן השמיטה. גם יום הכיפורים לא נקרא כך. הוא נקרא שבת שבתון. גם הפסח, כאשר אנחנו קוראים לו שבת בממוחרת השבת או כל חג אחר, שבת להשם זה ביטוי מיוחד לשמיטה ולשבת. שבת להשם, כך רש"י במקור 3 בפסוק ב' בפרשה, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. הפתיחה בשמיטה מובנת מאוד. שאלת רש"י היא ידועה מעניין שמיטה אצל הר סיני, אבל השאלה הזו הפעם לא ניכנס בכלל. הפתיחה בשמיטה מובנת, כי מן השמיטה מתגלגלת הפרשה אל היובל, ומן היובל היא מתגלגלת לכל דיני היובל, האחוזות, החזרת האחוזות, כל מה שקשור לשמיטות ויובלים, ואחר כך ליחסים בין חברתיים כאלה ואחרים בתוך הפרשה. סופה של הפרשה משונה. הסיום הוא כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. וזה בעצם אולי הסיום המתאים ביותר לכל פרשת בהר, שהיא בעצם פרק כ"ה כולו, פרק ארוך, שכל עניינה זה הגאולה של האדם והגאולה של האדמה, היות הכל נגאל מהשעבודים שלו. הארץ לא נמכרת לצמיתות, ובני אדם לא נמכרים לצמיתות, ולא רודים בעבדים. נגיע אל הפרטים האלה בהמשך. ואין סיום יפה יותר בעצם מכילי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. עבדים ולא עבדים לעבדים. הסיום של הפרשה הוא נראה לגמרי לא קשור. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן משכית לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה, כי אני השם אלוהיכם. איסור עבודה זרה, זה נראה לגמרי מנותק. גם אין כאן חידוש, זה איסור שמופיע בהרבה מקומות לפני כן. והפסוק שחותם את הפרשה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. מה לזה ולכל הפרשה כולה? רש"י שואל בתחילתה של הפרשה מעניין שמיטה אצל הר סיני. רש"י עצמו וכל הפרשנים שואלים את עצמם בסופה של הפרשה, מה עניין שמירת השבתות? עסקנו בזה בפרשה הקודמת, בפרשת אמור. מה עניין שמירת השבתות? וכל פרשת בהר וכל עניין היובל, פה עסוקים עכשיו דינים של מחירה לעבדים ושחרור ביובל ושחרור אדמות. רש"י עצמו עונה על כך במקור 2, מדוע הפסוק האחרון של הפרשה עוסק בשבת וזה שלפניו עוסק באיסור עבודת האלילים. רש"י עונה על כך במקור מספר 2 כך: לא תעשו לכם אלילים כנגד זה הנמכר לגוי. אני אקדים מילה, הפרשה הקצרה שנמצאת לפני הפסוקים האחרונים עוסקת בעבד עברי שבגלל מצבו הכלכלי הוא נמכר לגוי, וכי תשיג יד גר ותושב אמך ומח אחיך אמו, ונמכר לגר תושב אמך או לעקר משפחת גר, ואז יש דין אחרי נמכר גאולה תהיה לו. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגאול אותו. וכתוב איך גואלים אותו. מורידים משנות היובל, ואם לא הצלחנו לגאול אותו, גם הוא נגאל ביובל כמו כולם. אומר רש"י, לא תעשו לכם אלילים כנגד זה הנמכר לגוי. כלומר, הפסוקים האחרונים עוסקים פשוט בהמשכה של הפרשה האחרונה. זה הנמכר לגוי שלא יאמר הועיל ורבי מגלה עריות אף אני כמותו. הועיל ורבי עובד עבודה זרה אף אני כמותו. הועיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו. וכך נאמרו מקראות הללו. לפי רש"י, במקורו בתורת כהנים, לפי רש"י, הפסוקים האחרונים של איסור עבודת אלילים ואיסור שבת, וחיוב שמירת שבת, אין בהם חידוש, אלא הם שייכים באמת רק לפסוקים שלפניכם. אותו אדם מסכן מישראל, שעקב מצבו הכלכלי נמכר להיות עבד, אצל עקר משפחת גר נמכר לגוי, כשיהיה שם הוא יכול להיגרר אחריו ולהתיר לעצמו את המצב שם, כי הוא נמצא באווירה הזאת. לכן נאמר לו שאסור לעבוד אלילים וצריך לשמור שבתות וכו'. הקושי בפירוש הזה של רש"י, שעל פי זה, זה קשור רק לפרשה האחרונה ומנותק בעצם מהמכלול. ולי נדמה שמתוך הפתיחה שפתחנו, ומתוך עיון במבנה הפרשה כולה, הפסוק האחרון קשור לכל הפרשה כולה. לכל דיני בתי ערי חומה ושחרור עבדים, וגאולת עבדים ושחרור והשבת האדמות לאחוזותיהם ולמקורם בשנת היובל. הרי הפרשה, כפי שאמרנו, פותחת בשבת, וחותמת בשבת, וכל המבנה נמצא באמצע. היא פותחת בשבת הארץ, והיא חותמת בשבת בראשית, ושתיהן נקראות שבת להשם. נדמה לי שמהכיוון הזה ניתן לראות אולי יותר בשאלה מה מחפשת השבת, שמירת השבת, בסוף פרשת בהר. לפני שאתייחס לזה ואנסה להסביר את הדברים על פי זה, עוד הערה בפרשה, וגם היא עקרונית מאוד. הפרשה עסוקה בתחילתה, כפי שאמרנו, בשמיטה. ייחוס אחד של השמיטה, נגענו בו מקודם בדברי רש"י, שרק היא כמו השבתות נקראת שבת להשם. ייחוס נוסף של השמיטה נמצא בפרשה הבאה, בפרשת בחוקותיי, דווקא בפרשת הקללה והתוכחה. כשהתורה מתארת את הקללה של הגלות, היא מתארת את הסיבות לגלות. הדבר היחיד שמופיע ממש כדבר מפורש בתוך הקללה, הוא הפסוק הבא במקור 4, פסוק מם ג' בפרשת התוכחה. והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה. בו שמע מהם והם ירצו את אבונם, יען וביען, במשפטי מעשו ואת חוקותי גאלה נפשם. הארץ תעזב מהם, מדוע? מפני שהם חייבים לארץ את שבתותיה. הם לא קיימו בה את שבתותיה. רש"י בפרשה שלנו אומר שבעצם הפסוק הזה מפורש גם בפרשתנו. בתוך פסוקי השמיטה מופיע איך לעשות את כל ענייני השמיטה, לא תקצרו את ספיחיה וכולי, ואז מופיעה הבטחה, וישבתם על הארץ לבטח. בתוך ענייני השמיטה והיובלות. לומד שם רש"י, וישבתם על הארץ לבטח במקור 5, שבעוון שמיטה ישראל גולים. ואם ההבטחה על הישיבה לבטח מופיעה בתוך ענייני השמיטה, משמע שהעבירה על השמיטה היא סיבת הגלות. חז"ל אומרים את זה מפורש במסכת אבות. זהו הייחוס הנוסף של השמיטה שעליו אני ארצה לגעת עוד מעט. גלות באה לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכת דמים, שלוש העבירות האלה כולנו מכירים, ועל השמטת הארץ. כשרואים את זה במכלול של העבירות הקודמות, זה דבר מעניין מאוד. שלוש העבירות הקודמות זה אותה שלישייה של יהרג ואל יעבור מוכרת לכולם. חברה לא יכולה להיות קיימת כשהיא בנויה עם שפיכות דמים. גילוי עריות. עבודה זרה מבטלת את כל האמונה בכלל בקדוש ברוך הוא, ממילא חברה לא יכולה להיות קיימת. שמיטה נראית כאן חריגה בתוך הרביעייה הזו. האבות דרבי נתן מסביר ששמיטת הארץ היא סיבה לגלות, על פי הפסוק שהבאנו מקודם, מפרשת הקללה, הוא נותן סברה. אבות דרבי נתן בפרק ל"ח במקור 7 לפנינו, על שמיטת הארץ מניין, שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, הואיל ואין אתם משמיטין אותה, היא תשמט אתכם. טוב, זה יפה, אבל צריך להבין את זה. הדבר הראשון, השמיטה זהה לשבת. במה? זה שהיא מופיעה כל 7 שנים. שנית, השמיטה עניינה שהיא המצווה המיוחדת הזאת להוציא את 3 העבירות של היהרג ואל יעבור שבעוונה גולים. זה לא נאמר על מצוות אחרות התלויות בארץ. לא נאמר שכיוון שאתם עברתם על מצווה כזאת או אחרת, על תרומות או על מעשרות או על כך וכך מצוות אחרות, לכן הארץ לא רוצה אתכם. זה נאמר באופן כללי. כאשר עושים כמעשה ארץ כנען או כמעשה ארץ מצרים, אז הארץ מקיאה. אבל על מצווה ספציפית תהיה חשובה כפי שתהיה. אז יש מצווה ספציפית של שמיטת הארץ, ועל שמיטת הארץ גולים. מה היסוד שהופך את המצווה הספציפית הזאת לדבר שעליו הכל נגמר? לאמיתו של דבר, ובזה אני רוצה לעצור את סדרת ההערות שלפני, היסוד של הגלות הוא לא רק יסוד של כלל ישראל שנמצא בעניין השמיטה. רש"י על פי חז"ל רואה אותו כסדר של כל הפרשה כולה. במקור 8 מופיעים דברי רש"י בסוף הפרשה. על הפסוק של את שבתותיי תשמורו, שהוא הסביר, כפי שאנחנו התחלנו בהתחלה, שהפסוק הזה שייך לפרשה רק בגלל הפרשייה האחרונה. זאת אומרת, אותו עבד עברי שנמכר לגוי שלא יאבד את זהותו, ויזכור את עניין השבתות ולא יעבוד אלילים וכו'. רש"י מזכיר את סדר הפרשיות בהמשך על כל הרצף של הפרשה. וכך הוא אומר במקור 8. ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר. בתחילה הזהיר על השביעי. רש"י כאן מעניין מאוד. ואם חמד ממון ונחשד על השביעי, סופו למכור מטלטליו. והוא מפנה לפסוק י' בפרשה, אין לפנינו את כל הפסוקים, אני אזכיר את הרצף יחד עם הדברים של רש"י. אחרי פרשת השמיטה מופיע דין הונאת ממון, שאסור להונות בממון. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. רש"י מחבר את זה ליובל, לקרקעות, לא ניכנס לאיך זה נכנס, אבל לפי הרצף פה זה מופיע אחרי השביעית, כי מי שעבר על השביעית, מדוע הוא עבר על השביעית? כי הוא לא היה מסוגל לוותר על הרכושנות שלו בשנת השמיטה. הוא הרגיש את הצורך להחזיק ברכושו ולא היה מסוגל להפקיר את הארץ לכולם, לכל ישראל, לכל מי שראוי לה. וכיוון שהוא חמד ממון ונחשד על השביעי, סופו למכור מטלטליו. וכן שמח לזה, וכי תמכרו ממכר. לא חזר בו, זה לא מספיק, סוף מוכר אחוזתו. וזה באמת הפרשה הבאה, כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. ובא גואלו הקרוב אליו, הפרשה לא מופיעה כדי להראות כמה זה רע, היא באה להגיד לנו שאנחנו חייבים לעזור בגאולתו. לא חזר בו, סוף מוכר את ביתו. זו הפרשה הבאה. ואיש כי ימכור בית מושב, עיר חומה וכו'. ובתי החצירים אשר אין להם חומה סביב. אז זה הולך לאט לאט. חמד ממון, לכן עבר על השביעי. ולכן מוכר מטלטליו, כמו ממון. לא חזר בו, מוכר אחוזתו. מתקרב. לא חזר בו, מוכר את ביתו. לא חזר בו, מופיעה הפרשה הבאה. וכי ימוך אחיך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. הוא עכשיו צריך ללוות בריבית. כי הוא מכר את אחוזתו, והוא מכר את ביתו, והוא צריך להישרד. כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות. העיקרון הוא שזה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. לא חזר בו, סוף מוכר את עצמו. מה זה מוכר את עצמו? זו הפרשה האחת לפני האחרונה בפרשה שלנו, וכי ימוך אחיך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. הוא מוכר את עצמו לעבד, עברי, כאן בתיאור מופלא שלא ניכנס אליו עכשיו, איך אתה חייב לנהוג בו כשכיר, כתושב, לא לנהוג במנכרת עבד, לא חזר בו, הגיע למצב של מוכר את עצמו, לא חזר בו, סוף, לא דיו לישראל שהוא מוכר את עצמו, אלא אפילו לגוי. רש"י בעצם עשה כאן מהלך מאוד מעניין. אם לוקחים את הפרשה, אז לא רק שהשמיטה ככלל גורמת לכלל ישראל גלות, אלא גם הפרט לאט לאט גולה וגולה וגולה. לאט לאט הוא מתרחק. התחיל הכל איפה? בשמיטה. ומשם הוא מוכר את מטלטליו, ומשם הוא מוכר את אחוזתו, ומשם את ביתו, ומשם את עצמו. הוא עדיין עוד נשאר פחות או יותר באווירה היהודית, החברתית, הישראלית, ומשם הוא כבר מוכר את עצמו אל הגוי. השמיטה, אם כן, גם במובן הכללי של העם כעם, וגם במובן הפרטי של היחיד כפרט, גורמת לאדם לגלות ממקומו. והשאלה חוזרת לעצמה, מהו העניין? מה העניין שבשמיטה שגורם לזה אצל האדם כאדם ואצל העם כעם? מה שהזכיר את העניין של חמדת הממון, הוא חמד ממון, ולכן הוא לא היה מסוגל לוותר על הרצון שלו בשביעית, לאכול מן השביעית, נחשד על השביעית. אז למה זה גורם לזה? מה, למה זה מוציא אותו כל כך רחוק, גולה שלב אחרי שלב אחרי שלב? אז א', מהו ייחוסה הגדול של השמיטה שנגענו בו עכשיו, שהיא גורמת לכל מה שהיא גורמת? ובית, בסדר הפוך, השבת והשמיטה שפותחים וסוגרים את הפרשה, האם הם יכולים להיות איזשהו הסבר את שבתותיי תשמורו של סוף הפרשה, והאם זה יכול לשפוך איזשהו אור על הרעיון של השמיטה בתורת שבת? לפני שנעבור לעצמה של הפרשה, שם נדמה לי שהדברים מתבררים, אני רוצה להזכיר רגע את עקרונות השמיטה, אבל לא במכלול, אלא רק בנקודות הקטנות הראשונות שלהם. הרמב״ם פותח את הלכות שמיטה ויובל שלו בשתי מצוות. אני קורא אלפי מתוך הרמב״ם בתחילת הלכות שמיטה ויובל. מצוות עשה הראשונה, שם הוא פותח את ההלכות, לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, ומקורו הוא הפסוק במקור אחד שנאמר, ושבתה הארץ שבת להשם. כל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילנות בשנה זו, ביטל מצוות עשה. זאת מצוות עשה. ומיד אחר כך אצלנו בפרשה, ואותו דבר ברמב״ם המסכם את הדברים, מופיעות מצוות לא תעשה. שש שנים תזרע שדך, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את שיח קצירך לא תקצור, את ענבי נזירך לא תבצור. אז מה לא תעשה? אותו דבר כמו העשה. מה הוא העשה? העשה, כך הרמב״ם הגדיר, לשבות מעבודת הארץ. איך שובתים מעבודת הארץ? לא זורעים, ולא קוצרים, ולא בוצרים, ולא זומרים. אז בשביל מה צריך גם את העשה? דנו בשבוע שעבר במושג שבת. עסקנו בשאלה האם שבת פירושה הימנעות ממלאכה, או ששבת פירושה דבר חיובי שאני צריך לשבות. הגענו למסקנה שהשבת זה שני הדברים יחד. יש שבת, כך ראינו לגבי שבת בראשית, ויש שבת שבתון. שבת שבתון, כך הזכרנו, מוגדרת אצל רש"י מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. ביטוי מעניין מאוד. אפשר לנוח, אמרנו, כי אתה עייף מן המלאכה. אפשר לנוח לא כי אתה עייף מן המלאכה. כשאתה מזכיר את סיבת השבת, אתה מזכיר את הסיבה של כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, והוא וביום השביעי שבת וינפש. הוא לא נח חלילה כי הוא היה צריך לנוח מהמלאכה. השבת מגלה משהו במובן הנגטיבי. אני צריך לשבות למען ינוח עבדך ועמתך ובהמתך וגרך. אני צריך לנוח וכל ההוויה צריכה לנוח. כל מה שאני אחראי עליו צריך לנוח. אבל שבת מגלה גם משהו פוזיטיבי חיובי. אני צריך לשבות. בשבת של השבוע, בשבת של הימים, מה שאנחנו קוראים בשבת בראשית, אפשר להבין את ההבדל. לשביתה מהמלאכה, בדרך כלל אנחנו נוהגים לקרוא שמור. להתחברות עם התוכן, עם הקדושה, אנחנו נוהגים לקרוא זכור. איך תזכור את יום השבת? בקדישו. זה אקטיבי. אבל בשמיטה, אין לנו את החלוקה הזאת. מצוות העשה היא לשבות. ומצוות הלא תעשה היא לא לעבוד. זה אותו דבר, מה ההבדל? מצוות העשה היא לא לעשות קידוש בשמיטה. אין מצוות עשה של זכור את יום או את שנת השבת לשלקצ'ה. יש מצוות עשה לשבות. איך עושים את זה? כמו שמקיימים את המצוות לא תעשה, לא לעבוד. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמו וכך הלאה. אז מה מהותית יש במצווה? דינית, הלכתית, זו לא שאלה. אני עובר גם על עשה וגם על לא תעשה. בסדר, הבנתי. אבל מהותית. נדמה לי שהדבר הראשון שיש בשבת של השמיטה ובשבת של הימים הוא את שני החלקים האלה. ישנה גם מצוות לא תעשה, שמור ולא תעשה, תשמר, תימנע ממלאכה, וגם מצוות עשה, שהיא אולי נשמעת אותו דבר, אבל היא מהותית דבר אחר לגמרי לגמרי. במה עסוקה כל הפרשה שלנו? ומזה נחזור לעניין השבתות. אולי נסתכל במעט מתוך הדברים במקורות הבאים. פרשה בעצם עסוקה, אם נגדיר את זה מלמעלה, בשתי גאולות. גאולת אדם וגאולת אדמה. יש חובה לגאול את האדם השבוי הנמצא במיצר. אברהם אבינו היה הראשון שיצא לגאול את לוט בן אחיו משביו, והבין שבשביל לגאול אדם אחר, אני יוצא למלחמה של מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, וזה צודק. זה חידוש היסטורי, עקרוני, עצום. גאולתו של האדם האחר, וכדאי לזכור מי הוא לא, הוא לא היה בדיוק מאנשי שלמה של אברהם אבינו. זה לא שנפרד מאברהם בעם השמאל ואינינה ועם הימין והשמאילה, איך הפסוק אומר כשהוא נפרד ממנו וישא לוט מקדם. רש"י שטען שמבחינת המפה הגיאוגרפית זה לא מסתדר לו בדיוק עם מזרח ומערב, הסביר על פי חז"ל וישא לוט מקדם, זה משל, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר לא אי אפשי, לא באברהם ולא באלוהיו. וכדי לגאול אותו, מפני שאני דודו הגואל הקרוב אליו, זה צודק לצאת למלחמת עולם של ארבעת המלכים את החמישה. זה חידוש מהפכני של אברהם אבינו. עסוקים במהפכה שאברהם מגלה כאשר הוא מבקש לגלות צדיק אחד בסדום. המהפכה הזו היא לא פחות אם לא יותר גדולה. הצדיק האחד שהוא מבקש להוציא מסדום זה מול עשייה אלוקית. זה גם נעשה בניסיות מוחלטת. גאולתו של לוט מהשבי זו פעולה אסטרטגית, טקטית, מלחמתית, פשוטה לחלוטין. וירק את חניכיו ילידי ביתו, הוא מוציא לשם לוחמים, המספר מופיע בתורה, כדי לגאול אדם. המצווה השנייה בפרשה היא גאולת אדמה. מהי גאולת אדם? מקור תשע למשל, וכי תשיג יד גר ותושב עמך, כבר קראנו מקודם, אחרי אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר, אחרי נמכר, אתה מחויב, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו. זה לא שזה מוסרי, שזה יפה, זו חובה שמוטלת עליה. במקור עשר, הדבר הזה משליך את עצמו לדברים הרבה יותר גדולים. לא רק במצב שהוא שבוי. וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. הוא נמכר לך בתור עבד, הוא בא והוא אומר לך שהוא רוצה להיות עבדך, הוא רוצה שתזין אותו, שתחיה אותו. כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך. הוא ובניו אמו, וכמה חז"ל נפלאים פה בפסוק, מה זה הוא ובניו? לא כתוב בשום מקום שבניו נמכרו. הפרשה מתחילה בפסוק שקראנו, מה זה הוא ובניו? מה הבנים נכנסו לחתונה פה? הם לא היו פה אף פעם. וחז"ל עומדים מפה יסוד הלכתי. אדם קנה עבד, הוא אוטומטית מחויב במזונות בניו. הם בכלל לא פה. ויצא מאמה הוא ובניו אמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. למה? ולפני הפסוק האחרון. אולי לא, נקרא קודם את הפסוק. כי עבדי הם, מי? הוא ובניו. כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. לא ימכרו ממכרת אבי. אז מה? הסביר רש"י כל כך פשוט. כי עבדי הם שטרי קודם. צריך להבין את זה משפטית. שטר העבודה, החוזה שאתם כתבתם, לא תופס בכלל. כי יש חוזה קודם בינינו. זה לא נגמר פה. איסור הריבית, שהוא דבר כל כך משונה. אתה נמצא במצב שאתה זקוק לי כלכלית, אני רוצה להרוויח, מותר לי למכור כסף. איסור הריבית נובע מאותה סיבה. מח אחיך, אתה לא יכול לעשות נשך ותרבית. גם הלא תונו איש את עמיתו. מה היסוד? עבדי הם. עבדי הם אומרים חז"ל ולא עבדים לעבדים. כשאתה תופס את החיבור של חברך אליי, אל הקדוש, ממילא אתה מבין של השטר שלך לא יכול להיות תוקף של קביעות. הוא יצא אחרי שנה, אחרי שש שנים, ביובל. רק מי שממשיך את זה יכול להבין הלאה. מה יסודה של גאולת האדמה? אני קונה שדה בארץ ישראל. אני קונה שדה, יש בה תבועות, יש בה פירות. השדה הזאת תיצא חזרה לבעלים שלה. עוד 50 שנה. כשטרי קודם. כי הקשר הבסיסי הזה של איש אל אחוזתו, של איש אל משפחתו, הוא מהותי. הרמב"ן מגדיר את זה במילים כל כך קצרות שאומרות תורה שלמה. הפסוקים במקור 12 הם קצת קשים. אחרי שאומרים את כל דין היובל כתוב, והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ. כי גרים ותושבים אתם עמדי. רש"י אומר, בשביל מה חזרו על זה? הרי כבר כתבו שיש יובל. אז רש"י שוב דינית אומר, יש מצוות עשה של יובל, יש מצוות לא תעשה של הארץ לא תימכר לצמיתות. הרמב"ן אומר, והנכון בעיניי, שכל הפסוק הזה בא כדי לסבר את הדברים על נפשו של האדם. קשה לאדם להבין את זה, איך יכול להיות? הוא הרי בוס, הוא בעלים, הוא בעל הקרקע. מה נותן לאדם תחושת בעלות יותר מהקושן שלו על הקרקע? אז איך מסבירים את זה? והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, אני קורא את הרמב"ן במקור 13, אל תירא עינך בה. כל כך אנושי, למה אתה צר עין כלפיה? כלפי הארץ. למה לא שתירא עיני בה? כי גרים ותושבים אתם עמדי, אל תעשו עצמכם עיקר. אל תתפסו כל כך הרבה נפח. אל תתפסו כל כך הרבה מקום. עולם שאתה תופס בו את כל הנפח, לי ריבונו של עולם אין מקום להיכנס בתוכו. בעולם כזה לא תהיה לו גאולה לאדם ולא גאולה לאדמה. רק שתתפסו שכולכם גרים ותושבים. צריך להבין על איזה בסיס בעצם בנוי בכלל דין היובל. כל דין היובל בנוי על הבסיס שישראל מחולקים לפי שבטיהם בארץ ישראל. למה הדין הזה לא קיים היום? כי אין לנו את המצב הזה של ישראל המחולקים לפי שבטיהם ומקדש במרכזם. מהי החלוקה הזו? איש על מחנהו, איש על דגלו, לבית אבותם. כל אחד יודע מאין הוא בא ולאן הוא הולך. יש פתאום מצבים קשים. פה יש בצורת, וזה התענה, ולזה אין כסף. וכל הפרשה בעצם מחפשת טקטיקות, דרכים. איך לא תעוות את המוסר האלוהי הזה, שבו הכל שייך אל המקור. אתה קונה אדמה, מותר לך. אבל לא את האדמה אתה קונה. אתה קונה את התבואות, את השימוש. רוצה המוכר לגאול את אדמתו שהוא ירש מאביו ואביו מאביו עד לשבטים? לפי מספר שני תבואות ימכור לך. תתרגל, לא אדמה הייתה פה בעסק, אלא תבואות. פירות, תבואה. אם אתה האדון על האדמה, לאדמה לעולם לא תהיה גאולה. אם אתה האדון על האדם, לאדם לעולם לא תהיה גאולה. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם שטרי קודם. מה פירוש עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים? אברהם היה הראשון שגאל אדם. ביציאת מצרים היה זה משה על ידי הקדוש ברוך הוא, שגילה שגואלים עם. כדי שתיווצר בעולם תפיסה שלאדם מותר לרדות באדם, צריך שתהיה בעולם הנהגה ששואלת את השאלה הפרעונית, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, ולכן וגם את ישראל לא אשלם. עולם שהקדוש ברוך הוא במרכזו, הוא עולם שעוסק בשתי הגאולות האלה, בגאולת האדם ובגאולת אדמתו. וכשם שזה נכון וזה צודק להילחם במלחמת ארבעת המלכים את החמישה כדי לגאול אדם, מפני שזה לא מוסרי, מפני שזה מושחת, שהוא שבוי על ידי מישהו שמנצל את כוחו, רק לכן זה נכון וזה מוסרי להילחם כדי לגאול אדמה, רק מפני שמישהו רודה בה ומנתק אותה ממקור חייה, משורשה, מהווייתה. אם לא קולטים את העיקרון למה גואלים בכלל אדם ואדמה, באמת מאבדים את הצופן המוסרי ושואלים למה זה מוסרי להילחם על אדמה. אבל אם קולטים שהארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ, כי גירים ותושבים אתם עמדי, וגאולה לא תבוא לעולם אלא אם כן האדם ישוב למקורו והאיש אל משפחתו והאדם אל אחוזת אבותיו, אז מה שמפריע לזה בדרך צריך להימגר, מה שמפריע לזה בדרך צריך לסור. זה היסוד המוסרי שמאחורי כל הרעיון של גאולת הארץ וגאולת האדם. ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ומה שנכון לגבי המציאות הלאומית, נכון שבעתיים לגבי המציאות הרוחנית והערכית. אם הארץ הזאת עושים בה כמעשה ארץ כנען, אז לא מישהו מבחוץ מקיא אותנו. הארץ מקיאה. כי זה לא טבעי לה. נתחיל מן השאלה השנייה ונגיע לשאלה הראשונה. מהי השמיטה? שאלנו למה גולים על השמיטה. השמיטה היא ההתחברות שלי עם הרעיון האלוקי שקושר אותי עם הרכוש שלי. אני מנתק את עצמי ומפסיק לעשות את עצמי עיקר. עיקר בעין. אני גר ותושב כאן, מישהו אחר פה הוא הבעל בית. אברבנאל מסביר כל כך יפה שרעיון מצוות הביקורים שהאדם הביא מיד כשהוא לוקח את ביקוריו בשבועות, מצוות הביקורים שהאדם הביא לבית המקדש, הוא כדי שהאדם יחוש מבחינה כלכלית חקלאית אריס ולא בעל בית. הוא קודם כל מביא את האחוזים שלו לבעל הבית. זה בעל הבית די נוח והוא מסתפק באחוז קטן. כלשהו. חז"ל אמרו אחד משישים. מעט מאוד. מן התורה באמת כלשהו, מספיק. טעינה אחת. ממיליונים שצמחו לך. אבל אתה לא בעל בית. גאולה תיתנו לארץ. אם אתה תשתעבד באחיך, אם תרדה בו בעבודת פרך, וזה לא חשוב בכלל מהי, אז באותו הרגע אתה לא יכול לאפשר לו להיגאל. כי אתה מסתיר אותו ולא נותן לו להתחבר אל המקור שלו. כמה יפה שחז"ל הבינו את המושג שלא תרדה בו עבודת פרך, לא במובן שלנו. אנחנו מבינים שעבודת פרך פירושו שהוא יעבוד כל היום וכל הלילה. חז"ל הסבירו את זה אחרת לגמרי. שלא תיתן עבודת האנשים לנשים ועבודת הנשים לאנשים. זה לא כל כך נורא. אל תיתן לו עבודה שפשוט לא מתאימה לו. זה המושג העמוק. אתה לא מתייחס אליו, אלא אל עצמך, לצורך שלך. לכן אתה נותן לאיש את המלאכה שלא מתאימה לו, ולאישה את המלאכה שלא מתאימה לה. לא תרדה בו. בשמיטה יש שני עניינים. האחד הוא העניין הטכני, כמו בשבת. לא לזרוע, לא לזמור, לא לקצור, לא לבצור. אתה לא פועל. וכשהאדם מתחיל לא לפעול, הוא פתאום מתחיל להבין שאדם פירושו לאו דווקא סך כל הפעולות שהוא עושה. אתה אדם דווקא כשאתה לא פועל. פתאום אתה מקבל את מכלול ששת הימים שהיו כל הזמן. איך אמרנו בשבוע שעבר? ששת ימים תעשה מלאכה. ואז יום השביעי הוא שבת שבתון. שיום השביעי הוא שבת שבתון עם ערך, עם תוכן, זה קורה כאשר המלאכה שאתה עושה יש לה לאן להתנקז. לא אתה במרכז. אתה עושה את המלאכה הזאת כמו האדם שלפני החטא, כמו האדם הראשון, של אדם עין לעבוד את האדמה. בכלל, כשמעמיקים קצת, ויש מהפרשנים מי שנוגעים בזה, מי שיודע להסתכל בעין חדה על השמיטה, לי נדמה שהשמיטה היא פשוט המצב של גן עדן לפני החטא. הכל הפקר, כולם אוכלים משלך, ולך מותר לאכול מהכל. רק עץ אחד מחבר אותך לזכור מאין באת ולאן אתה הולך. מכל אשר בגן, הכל, אכול תאכל. בדיוק כמו השמיטה. בשמיטה יש כללים נוספים. לאוכלה ולא להפסד, ולא לסחורה. לאכול פירושו להשיב כל דבר אל המקור שלו. עוד פעם, אותה שירת עשבים שעסקנו בה כל כך הרבה פעמים. הפרי הזה הוא הפרי שמתאים לך, כי ניגנת לו את הניגון הנכון והוא מגיע אליך. זאת השמיטה. כשמעמיקים, זה לא רק לא תעשה. זה יציקת תוכן בשבת, זה יציקת תוכן בשביתה. זה יציקת תוכן בעצם המשמעות שהשביתה נותנת לך. אתה לא יצור שבנוי מאין סוף פעילויות. אתה שליח, אתה כלי, אתה כוח שמחובר כל הזמן למשהו אלוקי. אתה לא מכשיר שצריך להפיק כך וכך תוצאות.